שלום וברוכים הבאים. מה צריך לברך ולומר אחרי שחוזרים סוף סוף למסגרת הזו ואחרי חודשים כל כך קשים? וכל זה קורה עוד ממש בערב פורים. אז חזרנו, ברוך השם, וטוב להיות כאן שוב ולחזור אל התורה, אל הפרשה, מדי שבוע, אבל בצורה אחרת, בתקופה הנוכחית. הרבה פעמים שודרו חדשות במקום השיעור הזה. גם הפעם ישודרו חדשות. המגילה שאנחנו קוראים בפורים, מגילת אסתר, היא ממש ממש פרשנות על החדשות, על האירועים, על כל מה שאנחנו עוברים בחודשים האחרונים. אז נעשה סדר, לא נקצר עכשיו את כל הפרשות שהפסדנו מאז שמחת תורה ועד היום. אנחנו כבר בספר ויקרא, ממש התחלנו אז את בראשית ואת ספר שמות, סיימנו לקרוא אותם בבתי הכנסת ובכל רחבי העולם היהודי. השבת היא פרשת ויקרא, אנחנו מתחילים את ספר ויקרא, אבל אנחנו גם במוצאי שבת מתחילים את פורים, ולשבת עצמה יש עוד שם, לא רק פרשת ויקרא קוראים בה, אלא גם פרשה קצרה שנקראת פרשת זכור. כמה פסוקים שמקריאים מתוך ספר התורה, באים לשמוע גברים, נשים, זה מעמד המוני, לקבל תזכורת שנתית עמלק. ואם בשנים קודמות, אני זוכרת את עצמי באולפן הזה, מנסה להסביר, רגע, מה עמלק, מה את רוצה מאיתנו? נדמה לי שהשנה קל לנו יותר להבין מה זה רוע מוחלט, מה זה עם שאין לו קיום, מה זה משטר שלא יכול פשוט להתקיים בעולם שהוא שוחר שלום. אז הנה הפסוקים, שבת בבוקר קוראים אותם, שומעים אותם בכל בתי הכנסת, והשנה לצערנו מתוך המציאות הנוכחית. זכור את אשר עשה לך עמלק, כך אומרת התורה, בדרך, בצאתכם ממצרים. אשר קרחה בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים. מנסה לתפוס אותך כשאתה לא מוכן, כשאתה קצת בטוח שאתה מוגן. והיה בהניח השם אלוקיך מכל אויביך מסביב, בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה. כשאתה חושב שאתה בטוח ושקט ושענן וכל האויבים מורתעים, עדיין תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. יש רוע מוחלט בעולם הזה, התורה מספרת לנו את זה על עמלק, שנים אחר כך זה מגיע בפורים, לשושן, המן רוצה להשמיד ולהרוג ולאבד את כולנו, שנים אחר כך המשטר הנאצי מנסה להיות מכונת השמדה המונית, ולצערנו גם בשמחת תורה בבוקר קיבלנו תזכורת כואבת עמלקיות, לרצון, לא משנה אם זה ילד או קשיש, מבוגר, זקן, נער, נערה, לא משנה כמובן מה המגזר או ההגדרה העצמית שלו, ומה הוא בדיוק עושה, הוא מבחינת חמאס צריך למות. ויותר מזה, גם בימים האלה, אנחנו נזכיר גם כאן, גם עכשיו, כרגע אותו משטר עמלקי, אותו משטר של רשע, מחזיק את היקרים והיקרות שלנו, עכשיו בעזה, אנחנו לא שוכחים, ומול רוע מוחלט צריך להגיב, זה מה שישראל עושה כבר כמה חודשים, אבל השנה, השבת הזאת, שבת זכור, היא שבת שבה אנחנו זוכרים, זוכרים היטב. מה קורה במוצאי שבת? פורים מתחיל. פורים בכל הארץ נחגג במוצאי שבת, ובירושלים, שושן פורים יום אחר כך, יום שני. בואו נדבר על פורים ונתכונן אליו, כי רבים שואלים את עצמם, רגע, איך בדיוק חוגגים השנה? מה עושים? איך שמחים? נלך אל הבסיס ונראה גם מה אפשר לעשות השנה אולי קצת אחרת. פורים הוא לא רק מנהגים, הוא לא רק מסכות ורעשנים, או מישהו, שמעתי מישהו אומר ברדיו, איך אפשר להשתכר השנה? אם המטרה בפורים היא רק לדפוק את הראש ולהיות לגמרי מסתול ולגמרי שיקור, אולי זה באמת לא הכי קשור ומתאים השנה. אבל אם פורים זה יום שעוסקים בו בשמחה אמיתית ונוגעים בו בנצח, אז אנחנו חייבים פורים. השאלה זה לא איך לחגוג פורים, אלא איך לא לחגוג פורים. אנחנו ממש צריכים עכשיו פורים. ארבע מצוות, ארבעה דברים עושים בפורים. אנחנו נגיש עכשיו סוג של מדריך מקוצר, אם תרצו, שטחי ומהיר, כן, אפשר להעמיק ולדבר עוד הרבה, אבל תכלס, אלה ארבעת הדברים שעושים כבר מאות שנים בפורים, וכל אחד מהם מתאים מאוד מאוד לתחושה שלנו כרגע. מצווה ראשונה היא סעודת פורים. אם תרצו, זה איזשהו פייט לעצבות, פייט לדכדוך, איזשהו ניסיון להכניס שמחה לחיים שלנו. סעודת פורים, בליל הסדר זה ידוע שיושבים לאכול. אז גם בפורים, סעודה משפחתית או עם חברים, אפשר בכל מיני מסגרות, יושבים ואוכלים, לחם, בשר, יין, שרים, מדברים, שמחים. בלשון של המגילה, של מגילת אסתר, לקראת סוף המגילה כתוב, ועשו אותו יום משתה ושמחה. היום הזה, יום הפורים, יום ראשון, יושבים במהלך היום לאיזשהו אירוע חברתי של משתה ושל שמחה. מנסים להתכנס סביב מצד אחד אוכל ושתייה, מצד שני מסר, פורים, תוכן וכולי. והשנה משפחות רבות כבר אמרו, נעשה סעודת פורים ונזכור את, ונתפלל על, ונזמין את, מי יושב איתנו, איך יושבים, על מה מדברים, איזה תמונות אולי נשים על השולחן. אני חושבת שהמגילה אגב, השמחה הזאת היא שמחה מאוד פשוטה, היא שמחה במה שיש, היא שמחה משפחתית. המגילה מתארת לנו, אגב, שני סוגי שמחה אחרים. שמחה לא אמיתית, שמחה שאין בה ממש. בכלל, המגילה, מגילת אסתר שווה, היא לא רק לילדים, היא ממש גם לגילנו ולמצבנו, היא קצת סטירית אפילו, כלפי כל מיני תופעות שעדיין קיימות. היא נפתחת, המגילה, בתיאור של שופוני, תיאור של החשברוש, משתי החשברוש, זוכרים? הדרך שבה הוא מנסה לשמוח. מדובר באדם שעושה משתה מאוד מפואר, מאוד, מאוד בזבזני, מאוד שואו אוף, הוא עולה און תואפות, כל המשקעות, כל הבגדים, כל התכשיטים, למה? כלומר, מה העניין? בדרך כלל יש אירוע, אם אנחנו מתכנסים, סיימנו תיכון, בר מצווה, חתונה, להבדיל, זה יכול להיות אזכרה, אבל אם מתכנסים, קרה משהו, לטוב, לרע, אנחנו כאן בגלל איזושהי סיבה מסוימת. אצל החשברוש לא קורה כלום, תשימו לב, כי המגילה, שוב, צוחקת עליו ככה, בין השורות, כשהיא מתארת את הניסיון של החשברוש לשמחה מזויפת, אפשר לקרוא לזה בלשון ימינו החצנה. בלשון המגילה תראו את התיאור בהראותו, את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו, ימים רבים, 80 ומעט יום. במילה אחת, החצנה. שופוני, תראו מה יש לי, תראו כמה אני עשיר. עכשיו, זה די מטורף, כי 180 יום זה חצי שנה. אנחנו כבר מבינים היום שסופרים כמעט חצי שנה. תחשבו שמשמחת תורה ועד עכשיו, משתה. משתה, כל הממלכה מוזמנת וכולם באים, והכל יוצא החוצה ותראו מה יש לי, ואני משוויץ ומשוויץ, ואם כל דבר הוא חפץ של החצנה, אפילו אשתו היא חפץ. המגילה ממשיכה, יש פה תיאור סמוי, לא רק להחצנה, אני חושבת גם להחפצה. זה מושגים של ימינו, אבל תראו את הביקורת הסמויה. החשברוש בעצם אומר, אם כבר הבאתי את כל הכלים היפים, את כל העיינות, הוא אומר שהוא מבקש להביא את ושתי המלכה לפני המלך בחתר מלכות. למה? להראות העמים והשרים את יופיה כי טובת מראה היא. כלומר, המטרה היא באמת הכל החוצה. עד היום זה בעיה תרבותית, המחשבה שזה מה שיוביל אותך לשמחה, לשמוח דרך השיעבוד לגוף, לתרבות הגוף, לחפצים, לאושר, והשמחה ככל שיוצאת החוצה באמת, תעשייה שלמה של פרסום, בידור, ריאליטי, פרסומות, אלה השיטות, ואנחנו באים עם סוג של פתרון, עם סוג של כלי נשק, אמרנו קודם, סעודה, משתה ושמחה בתוך הבית, בתוך הסלון, עזוב אותי, לא צריך לצאת החוצה, שמחה שהולכת פנימה, שמחה שלא תלויה בדברים יקרה ערך, זה לא סעודה שאני מראה, וואי, יש לי את זה, ותראו, זה לא תלוי בדברים שבחוץ, זה מאוד קרוב, שמחה טבעית, בריאה, רק אל תארסו ואל תקלקלו, תנו לשבת בבית, משפחה, חברים, אוכל טוב, בלי החצנות, לשמוח ככה במה שיש, זאת שמחת אחשוורוש, וזאת התשובה שלנו לשמחה הזו. אבל בואו נמשיך לסוג השני של השמחה, במגילת אסתר, אני אומרת שוב, זה טקסט מאוד עמוק, הוא לא טקסט לילדים, אומרים שהוא לגן הילדים, ממש לא, חלק מהדברים זה לא לילדים, זה לנו. בואו נלך להמן, עוד אחד שמנסה לשמוח, הוא בתפקיד מאוד בכיר, הוא על גג העולם, הוא מה שנקרא משנה למלך, תחשבו על שר סופר בכיר, איפה שהוא הולך, קוראים, משתחווים, מהודו ועד כוש, כתוב 127 מדינות, בכל מקום, ממש ככה, מראים לו וכפופים בפניו. יש להמן, אז אמרנו, כבוד, תפקיד, יש לו אישה, זה רש, יש לו משפחה עם המון ילדים, בסוף יתלו את כולם, אז אנחנו יודעים כמה, הם אפילו מדברים ביניהם, המשפחה המרושעת הזאת מתייעצת, יש להם ככה חינוך ושלום בית, ולמרות כל מה שיש לו, הכרה וכבוד וכסף ותפקיד ומשפחה, לא טוב לו, אין שמחה. למה? כי הוא עצמו הורס לעצמו. המן בכנות, בכנות, מודה בכך. בואו נראה מה המגילה אומרת על הניסיון של המן לשמחה. אפשר לקרוא לזה שוב בלשון ימינו, הכל או לא כלום. תראו מה אומר המן. וכל זה, כל מה שאמרנו שיש לו, איננו שווה לי, לא שווה. בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. אחד לא משתחווה לי. אחד גאה לא יכרה ולא ישתחווה, שום דבר לא שווה. 127 מדינות משתחוות. לא אכפת לי, יש פה יהודי, יהודון אחד שלא משתחווה. לא סתם, כששומעים את השם של המן במגילת אסתר, רוקעים ברגליים ובעיקר מרעישים ברעשנים, זהירות השנה עם כל הקפצונים, מדברים על זה הרבה. למה? כדי למחות את התפיסת עולם הזאת, זה המלאק, המן מזוהה עם המלאק, זה אותו זכור את אשר עשה לך המן. תפיסת עולם של הכל או לא כלום. אם אין לי הכל, אז אין לי כלום. הרי יש לך אוקיינוס של כבוד, חסרה לו טיפה אחת, אז הוא מתבונן בה. הוא מתבונן בקוס, באלפית הקוס הריקה, לא חצי הקוס הריקה, אלפית הקוס הריקה. זה כישרון עמלקי מיוחד, צריך להילחם בו גם אצלנו בנפש. המן מחפש שמחה שהיא בלתי אפשרית, היא בלתי מושגת, ולכן הוא מסתובב כל היום עצוב. לא שווה לי, לא שווה לי. זה כידוע לא בדיוק מוביל לשמחה, תולים אותו על העץ, ואנחנו שוב חוזרים אל אותה סעודה שלנו, משפחתית, פשוטה, טבעית, נחמדה, לשמוח במה שיש, ועשו אותו יום משתה ושמחה. אחרי שהמגילה מתארת את כל הפאר וההדר, היא מתחילה באלק שמחה שלהם, מסתיימת בשמחה אמיתית שלנו. אתגר השמחה השנה בפורים הוא אתגר. ואנחנו שומעים ממשפחות החטופים, משפחות הפצועים, משפחות השקולות, משפחות המפונים, כל ה-VIP של התקופה, כל האנשים היקרים האלה אומרים לנו, תשמחו, אבל אחרת, תזכרו, תנציחו, אבל אל תוותרו על השמחה, אפילו להפך, הסיפור של פורים עוד מעט נראה, פותר הרבה מהמצוקות שאנחנו עכשיו בתוכם. אמרה לי מישהי שנמצאת מקריית שמונה כבר 5 חודשים, אני כבר כל פעם מחדש רואה אותה במלון רמדה בירושלים. איך נעשה? כבר עשינו פה את סעודת החנוכה ועשינו פה ט"ו בשבט, ועכשיו אנחנו עושים פה גם סעודת פורים, ונשמח במה שיש, בלי בית ובלי מקום קבוע, ולא היינו בבית כבר חודשים, ונמצא את פורים איפה שלא נהיה. הנקודה השני, זה המן והחשברוש לא היו מצליחים, אבל האישה הזאת מקריית שמונה מבינה את הסוד ומצליחה לחפש את אתגר השמחה. אנחנו ממשיכים. יש בפורים, אמרנו, 4 מצוות, והנה השנייה. קוראים לה משלוח מנות. משלוח מנות הוא החץ שאנחנו שולחים נגד הבדידות. מול תפיסת עולם של בדידות, של אטומים, כל אחד הוא ככה אטום, בודד, מנותק, תפיסת עולם שאומרת, משלוח מנות איש לרעהו. אם נחזור אל הפסוק שלנו, אותו פסוק מסוף המגילה, לעשות אותם ימי שמחה, משתה ושמחה, זה תחילת הפסוק, אמרנו, זאת הסעודה, משלוח מנות, איש לרעהו, איזה ביטוי יפה זה, איש לרעהו. כל אחד צריך לשלוח, לפחות, עם המינימום, רק מה שנקרא, לצאת ידי חובה. המינימום של משלוח מנות זה 2 מנות לרע אחד, לאדם אחד. אני לוקחת שני דברים אכילים, שני דברים מסביעים, שני סוגי מאכלים, זה יכול להיות גם חטיף, ונותנת אותם לאדם אחר. זהו, בזאת נתתי משלוח מנות. אבל כמובן, בטח השנה אפשר לחשוב טיפה יותר יצירתי, טיפה יותר עמוק. איך אני יכול להשתמש בכלי הזה של משלוח מנות, לפתור את המצב שלנו? כן, אמרנו, כל אדם צריך לתת פחות פעם אחת, הרוב נותנים בכל זאת קצת יותר. זאת הזדמנות לחשוב על מעגלים שסביבנו, הזדמנות להסתכל על מי שסביבי ולתהות האם אני יכול לחזק את הנקודה הזאת של איש לרעהו. זה יכול להיות אדם קשיש, ערירי, זקן בקצה הרחוב. זה יכול להיות משפחה שכל השנה לא היינו בקשר. כמובן, משפחות שקשורות במעגלי המלחמה והקורבנות מאז שמחת תורה. יכול להיות בית אבות, יכול להיות מחלקה במחלקת שיקום כלשהי. אנחנו יוצאים ונותנים משלוחי מנות למי ששוב, כדי לחזק את הכיפת ברזל החברתית הזאת, את האיש לרעהו. הנקודה בעיניי שוב זה לצאת נגד בדידות, כי המצווה הזאת מכריחה אותנו למשהו פיזי. לגשת לדלת, שימו לב, זה לגשת לכתובת ולא לכתובת אימייל. זה לא שטרודל משהו, זה לדלת. כמה זמן כבר לא דפקתי בדלת של מישהו, בררתי את הכתובת שלו פנים אל פנים. זה ממש גם, שוב, בעידן דיגיטלי, בעידן שככה מנתק אותנו, להרבות באהבה, להרבות באנושיות, בקשר, בתקשורת אמיתית. אני כותבת הקדשה, חושבת רגע, מה להכין לבן אדם, מה הוא אוהב, מה ישמח אותו, מצרפי משהו, איזה ספר, איזה מתנה, פיזית. זה דבר מהפכני. מי שיוצא מהבית ונותן משלוח מנות, הוא ממש פרטיזן, לוחם חירות, לוחם חופש. זה לא אפליקציה, זה משהו שהוא מאוד, נחשת, שוב, פותר לנו את בעיית הבדידות, ככל שאנחנו יותר מחוברים לכאורה לכל העולם, יותר עוקבים, יותר חברים, הרבה מאוד פעמים אנחנו יותר חשים בדידות, אחת המגפות של התקופה. נדמה לי שהחודשים האחרונים בישראל יצרו בנו הרבה סולידריות, הזדמנות לחשוב למי מגיע באמת משלוח מנות השנה, יש כל כך הרבה אנשים כאלה. הנקודה השלישית, שוב לוקחת אותנו לעוד מגע. אם התחלנו במעגל הכי אינטימי, רק המשפחה, הרחבנו אותו קצת לחברים, קהילה, שכנים, המעגל היותר רחוק זה מי שאין לו, ואני מדברת על מה שנקרא מתנות לאביונים, המלחמה שלנו באגואיזם, באנוכיות. תסתכלו רגע על הפסוק ביחד איתי, כי זה המשך של אותו דבר. לעשות אותם ימי משתה ושמחה, ככה התחלנו, זה סעודת פורים. משלוח מנות איש לרעהו, אמרנו, ומתנות לאביונים. לפי ההלכה, שוב, צריך לתת צדקה לשני נזקקים, שני עניים, לתת להם כסף, בשביל מנה שהם יכולים לסבוע ממנה, יש כאלה שאומרים מנת פלאפל, או זה הכל. אפשר כמובן דרך ארגונים, עמותות, שאנחנו סומכים עליהם, שהם ייתנו מתנות לאביונים בשבילנו, אפשר באמת לתת לאנשים שאנחנו יודעים שאין לנו. אבל השנה שוב, יש כל כך הרבה סוגים חדשים שנזקקים. אנשים עובדים, אנשים מתפרנסים, שיש להם בית, אבל הם מהעוטף או מהצפון, והם פונו, והם עברו, והם במילואים, והעסק, והפרנסה, והכלכלה, והדאגות, והילדים, יש כל מיני סוגים של מצוקות. אנחנו רוצים להילחם השנה באגואיזם, באנוכיות, בשלי, שלי, שלי, לצאת מעצמנו ולתת. נדמה לי שוב שאנחנו פה מקיימים את המצוות האלה, את מתנות לאביונים ואת משלוח מנות איש לרעהו, מקיימים אותם כבר חודשים. איפה שאני לא מסתובבת, במחלקות, במלונות שמפונים, בבסיסים, בכל מקום בארץ. כאילו כל מדינת ישראל נהייתה, בעיקר בחודשים הראשונים, איזה חמל אחד גדול. אז לבוא בפורים ולהגיד לנו, לעשות את זה, זה מזכיר לנו מי אנחנו באמת. לצורך העניין, יכול להיות שהשנה קצת הקדמנו את הערכים האלה, באמת זה, כיסה, זה כמו איזה כיפת ברזל כזאת חברתית, זה כיסה את מדינת ישראל, את העולם היהודי גם, שבא ותרם ומאוד מאוד מעורב במה שקורה פה, הרבה מאוד משלוח מנות יש לרעהו. עוד פינוקים, עוד עוגיות, עוד ארוחות, עוד ברבקיו, עוד פינוקים, והרבה מאוד גם משלוח מנות וגם מתנות לאביונים, לחפש את מי שאין לו. ראיתי כל כך הרבה קמפיינים יפים לטובת חקלאים בעוטף, לקנות מהם, חנות צעצועים בסדרות, תקנו ממנה משחקים לחג, קייטרינג במושב כפר מימון, תעשו ממנו, עכשיו הם חזרו לגור שם בעוטף, תקנו ממנו את הסעודת פורים וכו' וכו'. צריך פה חסד יצירתי. אמרתי קודם, לחשוב שנייה, איך אני יכול לגלגל את הכלכלה, את הפרנסה, לתת לאנשים. אחד הביטויים היפים של חז"ל, שהם אומרים מתנות לאביונים, זה לא רק כסף. אנחנו למדנו שנתינה היא, בחודשים האחרונים, היא לא רק בכסף. היא בחיוך, היא באכפתיות, היא בפתק, היא לפעמים יכולה להיות בטרמפ, היא יכולה להיות בזה שתורמים לק ג'ל, או תורמים מצלמה ובאים לצלם איזה תק, או חתונה לזוג. כל אחד מצא מה, איפה הוא יכול להתנדב לתת יותר. אומרים לנו חז"ל דבר מאוד מאוד מעניין, שימו לב להגדרה. אין אני אלא בדעת. ככה נאמר בתלמוד. אני אמיתי, זה אחד שבכלל לא יודע מה זה מתנות לאביונים, כי הוא לא יודע שפורים, כי הוא לא יודע את המסורת, הוא לא יודע את התורה, אין לו ידע. יש לו בורות. אין אני אלא בדעת. צריך לעזור לו, צריך לתת לו את הידע שלנו. תקופה של התנדבות, גם בדברים האלה, ראיתי כל כך הרבה מורים גמלאים שחזרו ללמד בבית הספר, ושיעורים פרטיים בהתנדבות לילדי צפון, דרום, מילואים, כל כך הרבה, באמת, אני זוכרת שביקרתי בבית ספר שפתחו לילדים של הרופאים של שערי צדק, שהיו צריכים לעבוד משמרות, אז איזה בית ספר, ולא היו מסגרות חינוך, אז פתחו מסגרות חינוך לילדים שלהם. כלומר, באמת, הרבה מאוד השלמת דעת, הרבה מאוד התנדבות, ואני חושבת, אין אני אלא בדעת. ראיתי קצת מטקס האוסקר, נאומים, סיכות. לפעמים יש עוני, אתה יכול להיות שחקן זוכה פרסים, אבל אתה עני בדעת, אתה לא מבין. אתה מסתכל על מזרח התיכון, ואתה תומך חמאס ולא תומך ישראל. אתה בכלל לא מבין את הסיפור. אתה יכול להיות נשיאה של אוניברסיטת הרווארד. אין אני אלא בדעת. גברתי ענייה לגמרי, ברוך השם, כבר לא שם. אבל אין אני אלא בדעת, זה אומר שלפעמים חסרה לנו תבונה, לא כסף, אלא תבונה, זה הרבה יותר קשה לרכוש. ללמד את העולם, להסביר את עצמנו, לתת, להסביר. אני סוגרת רגע, עוד מעט נעבור למצווה הרביעית, קצת שונה. צריך רגע לסגור את כל נושא החסד הזה והנתינה וההתנדבות. אמרנו, סעודה משפחתית, משלוח מנות לשכנים, חברים, מתנות לאביונים. כל המעגלים שאנחנו נותנים להם, שאנחנו ביחסים איתם, יחסים חברתיים. רגע אחד כזה מזוקק של חסד טהור התקיים ממש לפני כמה ימים בבית של משפחת בן דוד בגבעת היובל ביישוב אלי. אלמנה שלומית, אלמנתו של עמישר, בן דוד שמיקום דמו, נפל בקרב בעזה, קיבלה שם אלפי מנחמים לאורך השבוע, והגיעו שרים ואורחים ורבנים וראשי ערים, והרבה מאוד אנשים מכל מיני מעגלי חיים שלה ושל בעלה, שהיה גם איש חינוך ואיש מדע ועוד. אבל אז הגיע עידו יוגב למפגש מיוחד מאוד, כי המשאר לא איתנו, אבל הכליה שלו בתוך הגוף של עידו, הוא תרם לו לפני כשנה כליה, ובתזמון באמת פלאי, לא רק הוא הגיע באותו זמן עם בני המשפחה שלו, ועמד וישב מול האלמנה שאומרת לו, הכליה של בעלי בעצם אצלך, באותו זמן ממש בלי לתאם, הגיע לשם גם רחל הבר, ראש הארגון המפורסם, מתנת חיים, שמארגן את כל תרומות הכליות בארץ, גם את התרומה הזו. והרגעים האלה, אני חושבת, אחרי שהמשאר, כולם יושבים שם, הוא מאוד נוכח, אבל הוא כמובן לא נמצא, נפל, חלל, אחרי הקורבן העליון, העילאי, מסר את נפשו, מדברים פה גם על חסד עוד לפני כן, חיים של חסד, הוא לא רק מת מוות של חסד, הוא גם חי חיים של חסד בתרומת הכליה שלו. בואו נציץ רגע לסלון של משפחת בן דוד, לרגעים המיוחדים האלה, לשיאים חדשים של חסד שאנחנו כותבים בתקופה הזו.
אתם לא מבינים מה זה להיות בצד המקבל של סוג כזה של מתנה, זה כאילו, זה הרי משהו שאתה לא יכול להגיד על זה, לא תודה, ולא, כאילו, אין מילים.
אני גם לא יודעת אם אתם מבינים שבשקט. שהמשאר לא צריך שתגידו תודה, כי הוא אומר תודה לכם, זה כאילו זה ביחד, זה פשוט ביחד. כולם צריכים כנראה להגיד תודה, זה לא שלא צריך להגיד תודה, פשוט כולנו אומרים ביחד וזה ביחד. אין צד שמקבל, שני הצדדים נותנים ומקבלים.
אתם לא יודעים איזה אושר גרמתם לנו.
וואי. אמרתם שעכשיו אתה מרגיש מה זה להיות בהיריון. שיש לך תינוק בבטן שאתה לא רואה אותה, אתה לא יודע מי, אתה רק יודע כזה, וואי, והתרגשנו ואהבנו את עידו, ואותך עידו בן יפת. ואז עידו נולד, והיה הרבה יותר חמוד ממה
שחשבתי.
וואי, תראו מה זה, אני לא מאמינה, אני לא מאמינה.
בשבילנו
כאח הוא היה פשוט כיפי, כיף, כאילו זה היה כאילו צחוק איתו, לעשות שטויות, שנייה הוא היה חוזר להיות ילד, כאילו פשוט הכי פשוט שיש חיים פשוטים. ראי שהטוב הזה, הטוב הזה בתוכך עכשיו, אין לך ברירה, זה הטוב הזה נמצא אצלך, ואני שם כבר שמח שזה עבר למישהו.
שיאים של נתינה. המצווה הרביעית בפורים היא אחרת, קריאת מגילת אסתר. מול בלבול, מול בורות, הזכרנו קודם את חברינו באוסקר שלא כך יודעים היסטוריה יהודית ומה קורה פה, ולהבדיל בין טוב לרע, קוראים את המגילה, נזכרים שיש רשעים ויש צדיקים ויש טוב ויש רע, ויש גזרות לפעמים שמתהפכות, וברגע האחרון עם ישראל נזכר מי הוא ומנצח. זה קורה בכל רחבי העולם, לא רק אצלנו יש התנערות והתעוררות כזאת. אנחנו יותר שומעים על התופעות הקשות, על האנטישמיות, אבל יש גם תופעות של מיליונים ששואלים את עצמם שאלות לראשונה, בעצם באיזה צד אני, של ישראל או של חמאס, הרבה אחים ואחיות שלנו ככה מתאפסים על עצמם. הנה דוגמה, אירוע כרגיל שובר שיאים בכמויות של אנשים שמגיעים אליו, טיימס סקוואר, ניו יורק, לפני שבועיים, אירוע של חב"ד לנוער, אלפי בני נוער מכל העולם מגיעים להבדלה דווקא שם, בכיכר הזו, בניו יורק, כדי להגיד, יש לנו זהות, יש לנו גב, קראנו מגילת אסתר, והנה אנחנו מחוברים גם אנחנו לסיפור הגדול שלנו. מהטיים סקוואר אלינו לפורים, ארבעת הכלים שקיבלנו, ארבעת הכלי נשק הזה שהחג הזה נותן לנו, מול העצבות, סעודת פורים, מול הבדידות, משלוח מנות, מול האנוכיות, מתנות לאביונים, ואלה הימים להיזכר בסיפור הגדול שלנו במגילת אסתר, שנזכה כמו בפורים, היא מסתיימת. המגילה בכך של היהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר, והיה ונהפוך הוא, והכל התהפך לטובה אז וגם היום. תודה רבה לכם, שבת שלום. כיף לחזור, להתראות בשבוע הבא. קוראים סמכות.